טוב, רבותיי, אנחנו נמשיך ברשותכם את השיעור בברכות, מסכת ברכות, לגבי כיצד דוד המלך מתייחס לעובדה שהבן שלו, אבשלום, רודף אחריו ורוצה להרוג אותו. התחלנו ללמוד את הסוגיה בשיעור הקודם, אבל לא השלמנו אותה, אז ברשותכם, גם לאלה שהיו וגם לאלה שלא היו, אנחנו נפתח את נקרא את הסוגיה הזאת עוד פעם. בדף זין, עמוד ב' בברכות, כתוב ככה: מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? הוא בורח מהבן שלו? קינה לדוד מבעלה, צריך לבכות, קינה. מצב לא סימפטי כל כך. למה הוא אומר מזמור לדוד? מזמור זה שמחה, הוא שמח כשהוא בורח מהבן שלו. אמר רבי שמעון בן אבישלום, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפיראו היה עצב, לאחר שפיראו שמח. דהיינו, אדם שהוא יודע שהוא צריך להחזיר חוב, ולפני שהוא מחזיר הוא עצוב כי הוא צריך להחזיר חוב, אבל כשהוא נפטר מהחוב שלו הוא שמח על זה שהוא נפטר מהחוב. אותו דבר גם כאן, דוד ידע שמגיע לו מידת הדין. הוא לא ידע בדיוק איך זה יהיה מידת הדין כשאבשלום רדף אחריו, הוא אומר, עכשיו אני פורע את חובי, וברוך השם, אני סוף סוף מידת הדין, אני משלם אותה, ובזה אני נפטר מאותו עונש, מי יודע לאן, נכון, נפטר מהדבר הזה. אז הוא שמח על זה שהוא פורע את שטר החוב. נתנו את המשל לאדם שגמר את המשכנתה שלו. הוא שילם את המשכנתה, הוא שמח, ברוך השם. עכשיו הוא כבר אין לו את העול של המשכנתה. לפני זה הוא היה עצוב, כי היה צריך לשלם את המשכנתה. כן. בגלל בת שבע, העניין של... כן ולא. זאת אומרת, צריך להבין שנכון שאין דבר שעומד בפני התשובה. אבל אנחנו לא נוצרים. אני לא בטוח מה שאני אומר זה נכון, כי אני לא מכיר את הנוצרים כל כך. שכאילו אדם עושה פשעים והוא בא אל הכומר, מתוודה, ביי, הולך לפשע הבא, לחטא הבא. זה לא כך. מידת הדין חלה בין כך ובין כך. דהיינו, כשאדם הוא לא בסדר, הוא יכול לעשות תשובה. אבל זה לא אומר אני עושה תשובה, איך אומרים, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין יום הכיפורים מכפר עליו, ככה המשנה אומרת. הוא צריך לדעת שיש דין ויש דיין. כשהוא עושה עבירה, אז הוא צריך לעשות תשובה, אבל הוא צריך לדעת שזאת תהיה עבירה. והעבירה הזאת, לא רק לעצמו הוא עושה רע, הוא גם עושה לאחרים רע. הוא לא יכול למחוק את זה, על ידי אומר, עשיתי תשובה, הכל נמחל, הכל נמחק, ואני עולה. והתשובה זה חלק מתהליך, זה לא להעביר, איך אומרים, לעשות וי וגמרנו. אתה מבין? לכן התשובה היא קיימת, ודאי. אבל גם מידת הדין קיימת. ואדם צריך לדעת שאם הוא פגע במישהו, הדבר הזה הוא צריך לשלם על הדבר הזה. כן.
אם הוא עשה טעות, אם הוא עשה טעות, למה...
בוא נאמר ככה, בעבירות יש שוגג ויש מזיד, לא משנה. אבל גם במזיד, בשוגג. זה גם כן עבירה, מדרגות בעבירות, זה לא משנה. זה שאדם עושה טעויות והוא על ידי זה מזיק לאחרים, אז הוא לא אומר שמידת הדין לא תחול עליו. יש דין ויש דיין בעולם, צריך לדעת. בין כך ובין כך, בין שאתה עושה תשובה, בין שלא עושה תשובה. התשובה זה לא זה מין פטנט להיפטר ממידת הדין. כמו שכאלה אומרים, אני אעשה תשובה, נגמר. יש כאלה, לפני יום כיפור, מה הם עושים? גונבים הרבה, 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 הרבה. אומרים, אופ, 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 תקרב יום כיפור, מה אני אעשה? פותח דף חדש, עד איזה יום כיפור? יום כיפור הבא. זה לא ככה. תשובה, זה פרוצדורה אלוקית, ש... שלא בא לבטל את מידת הדין. היא ממתקת את מידת הדין, אבל לא לבטל בשום אופן, כן. ויש בנפש החיים מסביר שמי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרה, אני בטרוי מאוי, כתוב. אז הוא אומר, למה המשל דומה? לאדם שאוכל אוכל מקולקן, יש לו כאבי בטן. למה יש לו כאבי בטן? למה? אוכל מקולקן. אתה עושה עבירה, אתה לא בסדר, והאוכל מקולקן הנשמה שלך, והנשמה שלך מגיבה בהתאם לקלקולים. מה לעשות? יש בה עדינות בנשמה שכל אחד מאיתם. אתה לא יכול להגיד, אני עשיתי תשובה, האוכל המקולקל לא מקלקל את המעיים שלה. לא. התשובה היא לא באה לוותר על מידת הדין. היא לא באה לוותר. היא פרוצדורה איך ללמוד, איך לא להיקשל מדברים. איך לא לשוב לכסלו לדברים הלא טוב. כן. יחינמי, הוא אומר שם, הוא אומר, לא שבידת הדין מתבטלת, אלא היא נותנת מעריכה אף, ממתקת, נותנת לך צ'אנס, נותנת לך אפשרויות, אבל היא לא באה לבטל את מידת הדין, כי יש דין ויש דיין בעולם. כן, בבקשה. יש שיטות שונות בדברים האלה. הגמרא מסכת יומא אומרת באמת, מה שאתה, השיטה הזאת שאתה אומר בעניין הזה, שבכי דוד שהיה אמר על עצמו לבי חלל בקרבי, ראינו, הרג את היצר, ראית פעם מישהו שהרג את היצר הרע שלו? היה דוד המלך. הוא העיד על עצמו, אומר לבי חלל בקרבי, לבי, זאת אומרת, היצר הרע שלי הוא מת כבר. יש אנשים שהם כל כך עבדו על עצמם, נאמר, כבר יצרה לא מזיז להם. אולי יש כאן אחד כזה, אני לא יודע. ברוך אתה אדוני אלוהינו המלך העולם שהכל נהיה בתורה. תביא עוד קצת אוויר, אתה לא מרגיש שם חנקים. תדליק את ה... מה? רגע, אני רוצה להשלים את דבריי. אז שואלת הגמרא שם במסכת יומא, יש כאן מסכת יומא, היא אומרת, וכי איך דוד חטא? בשיטת מי הוא חטא? הרי הוא הרג את היצרה. אדם בלי יצרה יכול לחטוא בכלל? לא יכול לחטוא, זה משהו מיוחד. אלא אומרת הגמרא, לא, מסכת אני חושב שטעיתי מסכת עבודה זרה. מסכת עבודה זרה, דף ד' עמוד ב' למטה, כתוב ככה. אמר רבי יוחנן, כן, כמדובר על בעלי תשובה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. דוד לחטא בת שבע וישראל לחטא העגל. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב ליבי חלל בקרבי, אני הרגתי את היצרה שלי. זאת אומרת, פתאום הקדוש ברוך הוא זימן לו חטא לא כל כך סימפטי. ולא ישראל רואים לאותו מעשה, דכתיב מי ייתן והיה לב אבם זה להם להיראה אותי כל הימים. הם היו בסדר גמור. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא גלגל לדוד את החטא הזה? אלא למה עשו לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו ציבור אומרים לו לך אל ציבור. מסביר רש"י מה הכוונה. הוא אומר ככה, כלומר גיבורים ושליטים ביצרם היו ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך הייתה לשלוט בה כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני, אומרים לו צא ולמד ממעשי העגל שכיפרו ונתקבלו בתשובה. אותו דבר לגבי דוד. אני רוצה להסביר את רש"י הזה. לפעמים אדם עושה חטא כזה שאומר אין כפרה, תן דוגמה, ענייני עריות נניח, או ענייני רצח נניח, משהו כזה, עבודה זרה, דברים כאלה, דברים חמורים מאוד. אז אדם אומר, מה יעזור לי תשובה? אני כבר עשיתי חטא כזה, יש ביטוי כזה בעברית, בלתי הפיך. החטא הוא בלתי הפיך. אז אני כבר לא אעשה תשובה, כי במילא זה לא יעזור לי, כי כבר אני כל כך הידרדרתי, מה יעזור לי התשובה? פסיכולוג, ייאוש מעצמך. אז אנשים אומרים, נו, אין טעם לעשות תשובה. אומרת הגמרא, למה להשמיע לנו שהוא לא יכול לברוח בתשובה, אלא תשובה זה עול על האדם. אתה לא יכול להגיד אני לא יכול לחזור בתשובה ולכן אני לא אעשה תשובה, אלא אתה אפילו בחטאים הכי גרועים כמו דוד והעגל, אתה לא יכול להסתתר מאחרי התירוץ חבל על הזמן. אתה צריך לעשות תשובה בכל מצב שהוא. הגמרא אומרת לגבי אם דוד חטא, כן הוא חטא, אבל מי גלגל את החטא הזה? ריבונו של עולם. על מנת ללמדנו להקים, זה נקרא עולה של תשובה, שתשובה זה עול, אתה לא יכול לברוח מתשובה ולהגיד אני כבר לא יכול לעשות תשובה כי מגודל החטא או משהו כזה. זה מובן. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. רואים כאן שדוד המלך אומר מזמור במצב מאוד מביך, מצב שצריך בעצם לפקוט, במקום זה הוא אומר מזמור. כן. אונס זה דבר נחמד מאוד. אני פעם בדקתי את זה. אין עונשים סתם. עונש זה דבר חינוכי. אני לא יודע אם שמעת על זה. תכניס לך את זה טוב טוב לראש. אתה שומע טוב טוב לראש. שיש עונש זה מידת הדין. שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, דן את הציבור, לא משנה. בתוכו מסתתרת מידת החסד. הדין הוא לא דין כשלעצמו. אבא חוסך שבטו, שונא בנו. אבא שמעניש את בנו בשביל לחנך אותו, יש גם אבא שמתנקם, זה משהו אחר. אני לא מדבר על עונש מסוג זה, שזה עונש לא אלוקי, זה סתם עניין של חולשה, חולשת אדם. אבל כשהקדוש ברוך הוא דן אותנו, הוא מתכוון לטובתנו. וצריך לזכור את הדבר הזה. לא יודע אם יצא לכם מישהו שיהיה לו הסתר פנים, איזה עונש, כישלון בחיים, או משהו כזה. יש כאן מישהו? אף אחד. כל זה לטובה, זה לא לרעה. כל זה הקדוש ברוך הוא דוקר אותנו כביכול במידת הדין. זאת אומרת שנתעורר, נעשה תשובה, נתקן משהו. עונש זה לא נקמה. כמו שאנשים לפעמים מדמיינים לעצמם. עונש זה לטובה. אשרי האדם שמבין שבתוך הדין חבוי החסד והרחמים, בתוך הדין וה... לפעם כתב לי, סיפרתי לפעם, לשנים רבות כתב לי מכלא רמלה אסיר אחד שהוא נידון לשבע שנות מאסר על שוד. אני לא הכרתי אותה, אני לא יודע מה הוא כתב לי. אני חושב, אולי, אני לא יודע, הוא היה לו אינטרס. מצא פתאום את הכתובת שלי, והיה שולח לי מכתבים מבית הכלא ברמלה. אחד המכתבים כותב לי, אני רוצה להגיד תודה רבה לשופט שדן אותי לשבע שנים. הוא נימק, הוא הסביר גם למה הוא רוצה להגיד לו תודה רבה. בדרך כלל, מי שנידון כועס על מי שדן אותו. אבל הוא אמר, אני רוצה להגיד תודה. הוא אומר, אם הוא לא היה דן אותי עכשיו, אני לא הייתי חוזר בתשובה. ואין מי יודע לאן הייתי מגיע, אולי גם לרצח או לדברים כאלה. הוא בחור שכנראה מסתבך בכל מיני דברים. ופתאום, כשהוא יושב בית הסוהר, הוא אומר, רגע, סוף סוף אני יושב ואני מתחיל ללמוד לקח מכל הכישלונות שלי, מכל השטויות שלי. אז השופט, תודה רבה על הדין, הוא גילה את החסד שבדין. הדרך הקשה כמובן. הוא גילה את הדבר. לא חייבים לעשות את זה בדרך הקשה. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואם הוא דן אותנו, זה לטובתנו, זה לא לרעתנו. זה אומר רבי עקיבא, כל העולם כולו נידון בטוב. נידון, אבל בטוב. לא כל אדם מבין זה, כי זה כמו ילדים. יש ילד שהוא מקבל עונש מהוריו או מוריו או משהו כזה, הוא כל כך בהיסטריה, כל כך לא אוהב את ההורים ולא את המורים, הוא מבולבל לגמרי, והוא יכול להפעילו. היום שומעים שילדים לא פחות ולא יותר מרביצים למורים שלהם. לא יודע אם שמעתם דבר כזה. כל כך כועסים על, על המורים. יכול לקרוא דבר כזה? כי בטח המורה נתן לו עונש לעמוד בפינה או משהו כזה, אז הוא מרביץ למורה שלו. הוא לא מבין שהמורה עושה איתו חסד שהוא מעניש אותו, ששם לו קווים אדומים. הוא לא קולט את זה. אבל יש ילדים בוגרים. הם אומרים, נותנים להם עונש, תודה רבה. העונש הזה, עונש מחנך, זה נקרא. עונש שעוזר להם להיות יותר טובים. ומי שלא מכיר את הדבר הזה, ילך לטירונות בצבא ההגנה לישראל. בטירונות בצבא ההגנה לישראל, כל דבר מה נותנים? עונש. אבל אתה יוצא חייל. ועונש מחנך. צריך לעמוד בלוח זמנים, להיות ממושמע, כל מיני דברים שלא היית רגיל בהם באזרחות. פתאום בכוח מכניסים לך על ידי עונשים. אתה יוצא בן אדם בוגר יותר, חזק יותר. ממושמע יותר, רציני יותר, שר כוח על כל האנשים. זה מובן. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. כן. אם כן, אנחנו עוסקים ב... בואו נקרא את הרב קוק זצ"ל. סליחה, לא קראנו את סוף הסוגיה. אמרנו, החלק הראשון של הסוגיה אומר, למה דוד אמר מזמור, למשל, למה הדבר דומה, לאדם שיצא לו שטר חוב. קודם שיפרעו היה עצב, אחר שיפרעו שמח. עד לכאן. אחר כך אומרת הגמרא, אף כן דוד, ואני רוצה שתשימו לב למילה אף כן דוד. יש לכם את הטקסט נגד העיניים. אף כן דוד. אף כן, רואים? אף כן דוד. תסמנו לכם את זה בראש, אחר כך נראה שאף כן דוד הזה מלמד אותנו כאן דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רע מביתך, היה עצב. אמר שמא עבד או ממזר הוא, דלא חייס עליי. מי יודע, מביתי, הרי בבית שלי, בבית המלכות, מסתובבים עבדים, ממזרים, כל מיני אנשים רעים. אולי האנשים האלה, אם הם ירדפו אחריי, הם לא יחוסו עליי. אם יהיו אכזריים, התנקמו בי. כיוון דחז עד אבשלום הוא, כשהוא ראה מי רודף אחריו שזה היה אבשלום, שמח. משום מחי אמר מזמור, ולא אמר קינה. ככה אומרת הגמרא. על זה מסביר הרב קוק זצ"ל, ואני קורא את הדברים. כן.
אני אומר, אז מזמור לדוד בגלל שזה יש את הרחוב, או בגלל שזה
הבן שלו? אז זה בדיוק הרב קוק דן על הסוגיה הזאת. אז הוא אומר, יש כאן שני דברים. דבר אחד שהוא פורע שטר חוב, ועל זה הוא שמח שהוא פורע שטר חוב. והדבר השני זה על זה שהבן שלו רודף אחריו, ולא איזה עבד או ממזר. על זה בדיוק הרב קוק דן בסוגיה הזאת. בהתחלה זה נראה כאילו דבר אחד. רגע, נראה לפי הרב קוק שזה בעצם מדובר כאן על שני דברים. שני נושאים דומים אבל שונים לחלוטין. בוא נראה את זה בתוכו. המאמר, כן, אמר סתם ברד רחים אבא. המאמר אין לו לפום ראיית הקשר. הרב קוק אומר בין ההתחלה שהוא פורש שטר חוב, או זה שהבן שלו רודף אחריו, אין קשר בין הדברים. שמה שאמר משל האדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפירו היה עצב, אחר כך היה שמח, מספיק. למה צריך לפרט שמי רודף אחריו אבשלום ולא איזה עבד או ממזר? ולמה המשיך אחר כך אף כאן? זה משמע דווקא מפני שהיה עונש קטן יותר משהיה חושב תחילה. דיין הוא חשב שאולי איזה עבד ירדוף אחריו. עכשיו שהוא גילה שאבשלום רודף אחריו, או הוא שמח על זה. אבל זה סותר את מה שהוא אמר, הוא פורע את חובו, לכן הוא סומר. אם כן, אינו משל לאדם שיצא עליו שטר חוב אחר שפירעו. כי משל לאדם שמחלו לו חלק משטר חוב, או שחשב שיש עליו חוב גדול ונמצא קטן. אמרנו ש, ולא, מה שכתוב כאן כנראה אחד המפרשים. היה נראה לו דתיבות אף כאן דוד, שמקודם דיברנו עליהם, זה לא צריך להיות אף כאן דוד, אלא במקום זה נוטריקון א' כף ד', שבדרך כלל שמופיע בגמרא זה איקה דאמרי. אלא זה שהעתיק את הגמרא, הוא העתיק אף כאן דוד. הוא אומר, לפי דעתו של הפרשן הזה, זאת היא טעות, היה צריך להיות איקה דאמרי. כאילו יש כאן שתי גישות, שתי שיטות. השיטה הראשונה אומר למה הוא אמר מזמור, כי הוא פרה את חובו. והשיטה השנייה אומרת למה הוא אמר מזמור, בגלל שזה היה בנו. כאילו יש כאן שתי גישות למה הוא השמח. או בגלל זה, או בגלל זה. איקה דאמרי מראה שיש כאן מחשבה אחרת. או כתוב איקה דאמרי באלף דלת. הוא הוסיף המעתיק בספרו שפירש הראשי תיבות הוא, אף דוד, אף דוד, הוא הוסיף את זה. בתיבת אף דוד כאן, המילה כאן, להמתיק העניין, אבל בעצם זה איקה דאמרי. אז זה הבנתם מה שאמרתי עד עכשיו. זאת אומרת, השאלה, לפי השינוי בגרסה, השאלה, האם יש כאן מחלוקת למה דוד היה שמח? בגלל שהוא פרה את חובו, דם שילם את מידת הדין, ולכן הוא היה שמח? או בגלל שהוא גילה שמי שפורע ממנו את הדין זה הבן שלו ולא איזה עבד. על זה דן כאן הרב בהמשך, פעמים שעברה לא הצלחנו להגיע, נראה את זה עכשיו. בוא נקרא. אומר הרב, והם בית תירוצים. רשב"י מתרץ משל האדם שיצא עליו שטר חוב, ולכן הוא שמח. שחר פרעו היה שמח. והאיקה דאמרי, החלק השני, שנדבר על אבשלום בנו, במקום עבד שהוא נפרע ממנו, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואם נבוא ליישב בלואגה, טוב, בלי התיקון הזה שראינו, אז הוא אומר, עכשיו אני אתן לכם את הפירוש כמו שאני מבין, הרב קוק אומר, ואתה אומר, איך אני מבין את זה? דרשב"י היה קשה לו לייחס לדוד המשל של אדם, שיצא עליו שטר חוב. זה משמע שמתוך מה שנעצב בתחילה, שיצריך להיפרע, נולדה השמחה שפרע. מדוע? אני לא יודע אם הכרתם פעם את דוד המלך. מישהו הכיר את דוד המלך? אתם לא מכירים את דוד המלך? אני מציע לכם פעם להכיר את דוד המלך. ספר ההיכרות של דוד המלך זה תהילים. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לקרוא תהילים. מישהו כאן קרא את תהילים? מי? רק אחד. אני ממליץ לכם לקרוא את תהילים. תכירו את דוד המלך. היה צדיק, מה אתה אומר? אה? היה מאמין בקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? אני שואל אתכם. מה אתם מסתכלים עליו? צדיק בדרגן דוד המלך, כשהוא מקבל דין ומחייך. הוא לא עצוב, הוא לא ילד קטן בית ספר, מקבל עונש, בוכה, מקבל היסטריה, רוצה להרביץ למורה שלו. להבדיע יפה הבדלות, מי זה המורה של דוד המלך? מי זה המורה של דוד המלך? מי? מי המורה של דוד המלך? הקדוש ברוך הוא, איך אתה יודע? שאלת אותו? כשהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים לדוד המלך, מה הוא עושה? נשק לתת בו. כל הכבוד לך. אתה אוהב אותי. אתה נותן לי איזה זפתה אחת. תודה רבה, הבנתי את הרמז. יותר אני לא אעשה את השטיות האלה. אדם שיש לו יראת שמיים ואהבת השם באמת, הוא לא עצוב על הרע. מה הוא? הוא שמח על הרע. זה דוד המלך. ככה חז"ל אומרים. חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. אומרת הגמרא במסכת ברכות. זה מופיע דרך אגב להלכה. שואלת הגמרא, מה טוב, הרי שתי ברכות שונות אחת מהשנייה. על הרע מברכים ברוך דיין האמת. על הטובה מברכים הטוב האמיתי, הוא שהחיינו. אז מה זאת אומרת חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה? אלא אומרת הגמרא, לקבלנו בשמחה. תקבל את הרע בשמחה כמו שאתה מקבל את הרע, את הטובה בשמחה, באותה מידה. זה היה דוד המלך. כן.
אז למה שלהם בעצם ברכות שונות? אני רוצה לקבל
את הברכות. כי הברכה נוגעת לתוכן. אתה מקבל את הדין בשמחה. ברוך דיין האמת. בשמחה. בתור אדם מאמין, כמובן. כי זה, כאן מופיע מידת הדין, כאן מופיע מידת החסד. אבל גם את מידת הדין וגם מידת החסד אתה מקבל בשמחה. אני שמעתי פעם בשם רב ציוד הזכר צדיק לך, שמעתי זה ממנו, שמה זאת אומרת לקבל בשמחה? שבאמת יש מידת הדין ואתה צריך לשמוח. הוא סיפר, נדמה לי על הרב האדרת, הוא סיפר את הדבר הזה, שהיה רבה של ירושלים, שהיה ברית מילה ונתנו לו לברך על בברית, על הבן, והוא בירך בשמחה עצמי שהוא המשפחה, בשמחה עצומה שבירך על, שמברכים על ברית מילה. אחרי כמה זמן הילד הזה נפטר. אז באו לבשר לו שהילד הזה שהוא היה בברית מילה שלו הוא נפטר. אז בדרך כלל יהודי יראה שמיים כשאומרים לו בשורה לא טובה, מה הוא עושה? ברוך דיין אמת, אוטומטית יוצא לו. והרב האדרת לא בירך. הסתובב בחדר הלוך ושוב, הלוך ושוב. ולא אומר, המקרובים לא התפלו, הרי הרב של ירושלים ידע מה, הוא לא יברך. בסוף הוא התאמץ, התאמץ, ברך בשמחה עצומה, ברוך דיין האמת. למה? כי הוא ידע את ההלכה. אנשים בסדר גודל כזה כמו דוד המלך, בשבילהם מידת הדין, הם מקבלים את זה במה? בשמחה. אז אין מין שאלה למה היה צריך להיות קינה לדוד. ולכתחילה היה צריך להגיד מזמור לדוד. כי זה מידת הדין של אבשלום רודף אחריו. מבינים את השאלה? אז זה מתייחס כאן הרב ולומד אותנו כאן יסוד גדול. בוא נראה. הוא באמת ראוי לייחס את דוד שקיבל באהבה גזירת המקום. זה מדרגה, מדרגה של חסיד, כי חסיד אני, אומר דוד המלך, הוא מדרגה של חסיד. ולא היה פיראון עליו למסע גם קודם שפיראו. אם כן, לא תתייחס שמחה שבפיראון. הוא שמח לפני הפיראון, הוא שמח אחרי הפיראון, הוא שמח בכל מצב. דוד המלך. דרך אגב, אני מאחל לכם גם שתשמחו בכל מצב. מישהו מעוניין להיות שמח בכל מצב? תעבור קורס של דוד המלך. חסיד, כי חסיד אני. תהיה חסיד, תהיה שמח בכל מצב. חסיד אמת, הוא אדם שהוא שמח בעבודת השם. הוא מקבל את הכל בשמחה. זה חסיד, באמת. דרך אגב, זה מד החסידות. לפעמים בא אליי אחד, הוא אומר, אני חסיד. איזה חסיד אתה? חב"ד. תן לו סתירת לחי. פתאום הוא כועס עליי, אתה לא חסיד. אבל אני חסיד. לא, לא. אם אתה כועס, שימן שמה? אתה לא חסיד. באמת כך. כן, בבקשה. צריך לדעת איך לקרוא תהילים, חביבי. זה לא מספיק לקרוא, אתה צודק. תהילים, קריאת תהילים עושה טוב בנשמה, לא לכל אחד. זה באמת, הרבה אנשים, אני רואה היום הרבה אנשים דתיים, לא דתיים, ברחובות, בכל מקום תהילים, באוטובוס תהילים, וזה תהילים, 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 תהילים. מה שבטוח, בטוח, הם לא קוראים, שמים בכיס על יד הלב. או באוטו על ה... תהילים זה ספר סגולתי כזה, זה עושה משהו. אבל בשביל שהאותיות של תהילים, הטיבות, המזמורים האלה, ידברו אל ליבך ויחממו את ליבך, זה לא מספיק לקרוא תהילים. אתה צריך לעבוד עבודה גדולה על המידות, על המחשבות, על ה... ואז יאיר לך הרבה יותר. כמו למה המשל דומה. כשאדם יש לו אהבה, הוא אוהב, אז קורא שיר של אהבה, השיר מדבר אליו. אבל כשאדם אין לו אהבה, הוא קורא את אותו שיר, הוא לא מדבר אליו, השיר הזה לא מדבר אליו. אותו דבר תהילים. תהילים ודאי שהוא משפיע. אבל אל מי הוא מדבר באמת? אל מי שהוא, הלב שלו, המציאות המוסרית, הערכית שלו, היא מתאימה למה שנאמר בתהילים. אז זה מדבר אליו. זה יכול להשתנות. אותו אדם פעם זה כן מדבר, פעם זה לא מדבר אליו. אתה מבין? אז לכן זה לא מספיק לקרוא תהילים. צריך גם להכשיר את הלבבות בשביל שתהילים ידבר אלינו. לא רק אנחנו נדבר אליו, הוא ידבר אלינו, תהילים. כן. טוב. ואם מפני שקיים עם חסד, השירה, מי אומר את זה? דוד המלך. עם משפט, מה? השירה, אני שר בכל מצב. אני שר במצב של חסד, ואני שר במצב של משפט. מישהו היה כאן פעם במשפט? תעבורה או משהו כזה? אף אחד לא היה. אני לא ממליץ לכם. אבל בכל זאת, אם פעם תהיו במשפט והשופט יטיל עליכם קנס של איזה כמה מאות שקלים, משפט תעבורה, תצאו משם בשמחה. ואז תוכלו לעשות וי להגיד, אני בסדר. אני שמח במשפט. יש כאלה הפוך בדיוק. הם על כל דבר עצובים, על כל דבר כועסים, על כל דבר. זה דבר קטן, דברים קטנטנים. יכול להיות. סימן שאנשים האלה מאוד רחוקים ממי. מי נמצא? הקדוש ברוך הוא. רחוקים מאוד. אבל דוד היה קרוב אל הקדוש ברוך הוא. בוודאי ובוודאי. אז איך אתה רוצה להגיד שברגע שהטילו עליו עונש, הוא היה עצוב, מה הוא היה צריך לעשות? שמח. שמח. לכן אומר הרב, היינו, הוא מודה לשם, עודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, בכל מצב הוא מודה לקדוש ברוך הוא, כן. אני בדקתי את זה, אין, אז זה בעיה שלך. כמי הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. נכון שעל פניו זה נראה כך. אבל אתה רואה מה שבלב שלך. גם כשקורא את התהילים, אתה מזדהה עם הדברים שבלב שלך. אם אתה עצוב קצת, אתה אומר, זה מדבר אליי כל כך, זה מתאים לי כל כך. אבל גם כשדוד היה בעצבות, וסתם הוא כתב את זה, הוא לא מישהו אחר כתב את זה. מעבר לעצבות הזאת הסתתרה אמונה גדולה, ושמחה גדולה. ואם הוא היה עצוב, בדרך כלל זה לא בשביל הבעיות האישיות שלו. אלא בגלל מה? בגלל כלל ישראל. שהוא היה מאמין בנצח ישראל. אבל היה בעיות פה, בעיות שם, היה... אז בוא נלמד עליו זכות על דוד. במהות שלו היה אדם שמח, הוא היה גם ג'ינג'י דרך אגב. אתם יודעים למה יש כאלה היום הולכים עם סרט כזה? איפה הסרטים שלכם? הרי לי סרט אחד. תביא. אין לך סרט. יאללה, מה איתכם? למה זה ג'ינג'י אתם חושבים? למה זה ג'ינג'י? מי יודע? צבע של השערות של מי? דוד המלך, על השערות ג'ינג'י. באמת, כתוב היה אדמוני יפה עיניי. אדמוני, צבע ג'ינג'י היה. זה לא, ג'ינג'י זה אופי. ג'ינג'י לא מין טיפוס כזה מדוכא. ג'ינג'י זה תוסס. מלא חיים, מלא שמחה, זה ג'ינג'י. מישהו כאן רוצה להיות ג'ינג'י במקרה? אם הוא לא נולד ג'ינג'י, לפחות ייקח את זה, ישים את זה על היד. איך אומרים? על היד, שמים על היד, או ישים על הראש, או ישים במכונית, או ישים על התיק, או ישים... אני היום הלכתי בירושלים. כמעט כל אדם בירושלים הוא ג'ינג'י נהפך פתאום. כמעט כל מכונית, מוניות, אוטובוסים, כולם שמים ג'ינג'ים, פתאום נהפכים לג'ינג'ים. אתם יודעים למה? מלא שמחה, מלא אמונה, מלא אופטימיות. בסדר? אתה רוצה גם להיות ג'ינג'י? כן. טוב, זה בדיוק הרב אומר. בוא נראה את הרב. הבחורות הוא היה עצוב. לכאורה לא היה לו סיבה להיות עצוב. בכל... על מה הוא היה עצוב? בוא נראה על מה הוא היה עצוב. על זה בדיוק הרב קוק מתייחד. זה היה כדאמרי הראשון, אבל כאן מדבר על כדאמרי השני. הוא אומר כאילו יש כאן שתי דעות בדבר הזה. הדעה הראשונה אתה צודק. אבל הדעה השנייה הוא אומר, אם זה איקה דעה אמרית, זאת אומרת, מול הדעה הראשונה יש דעה שנייה. מהי הדעה השנייה? בוא נראה אותה. אבל לא לאמור מזמור שמורה השמחה מורגשת, שזה לא ייתכן, כי אם כשנאמר שקודם הפיראון היה הדבר קשה עליו. ולפי האיקה דעה אמרית השני, כמובן, הוא לא היה צריך להיות עצוב. על כן. האיקה דאמרי השני, שהוא אומר איקה דאמרי, זה בגלל שהוא גילה שזה אף שלום ולא עבד, על כן מפרש שבאמת גזירת המקום קיבל מאהבה. באהבה, סליחה. דוד קיבל את הגזירה באהבה, בשמחה, ולא היה לו סיבה להיות עצוב. ולא היה קשה לו גם כן קודם הפיראון והיה שמח. באופן שיסמכנו הפיראון כמסלק מסוי. אלא שהיה סבור שם העבד או ממזר, ועל זה הוא היה עצוב, על השם העבד או ממזר. וכבר כתבו בזוהר הקדוש, דבעל בחירה יוכל להערה לפעמים יותר מכפי הנגזר. אף על פי שבוודאי על כל יש חשבון ומשפט, מכל מקום אין מקום כל כך לקבל באהבה, כיוון שסוף סוף אין זה ההוספה מעיקר הגזרה העליונה. על כן כשראה שהוא אף שלום, אמר מזמור, כיוון שסתם ברא חייס על אבא, שסתם בן חס על אביו. אם כן, כל מה שירא לא יהיה כאים כפי הגזרה. והגזרה הלא באהבה הוא מקבל, הלא באהבה הוא מקבל, סליחה, הלא באהבה הוא מקבל. נמצא שרק חשש ההוספה על הגזרה העליונה על ידי הבחירה, זה גרם להיות דומה אצל דוד קודם הפיראון למסע של שטר חוב שהפיראון הוא בעל כוחו. כן, אני רוצה להסביר את מה שקראתי בתמצית. הוא אומר, יש להבדיל בין הגזרה האלוקית והביצוע של הגזרה האלוקית. כמו פרו. פרו הרי היה שליח השם. פרו היה אכזרי, הוא שחט את ילדי ישראל, הוא היה יכול לנהוג לשלוח את עם ישראל ברחמים, שלח את עמי ויעבדוני, היה יכול לא להעביד אותם בפרך, להעביד אותם, לא בפרך. אז פרו למעשה בחר להיות יותר רע. נכון שהיה קשה לעם ישראל במצרים, בגזרה העליונה, בגזרה האלוקית. אלא מה? הוא, הפרו הזה, בגלל רישותו, בגלל רעתו, הוא בבחירה שלו עשה יותר רע ממה שבעצם היה מגיע לעם ישראל במצרים. זה המשל, הנמשל, אותו דבר למעשה כאן. דוד לא התעצב על הגזרה האלוקית, כי ידע זה מידת הדין וזה לטובה. אבל הוא ידע שבביצוע של גזרת הדין תלוי מי מבצע אותה. האם מבצע אותה עבד או ממזר, או מבצע אותה אבשלום. על זה אמר מזמור. לא על עצם הדין, על העובדה שיש בחירה לאדם להרע יותר, והשם בחר להביא לו מישהו סבר שיראה לו פחות, שזה היה בנו שלו. זה מובן הדבר. אם כן, רואים כאן יסוד גדול מאוד. יש גזרות לפעמים. אבל יש, בסדר, הקדוש ברוך הוא גוזר מידה כזאת, מידה אחת לא. איך שהוא גוזר. אבל האדם שותף. זה לא רק הגזרה האלוקית. אתה, כנאמר, כחלק מהגזרה הזאת, לפעמים הגזרה, אתה מטילים עליך לגזרה. זה מה המשל דומה, שתבינו. אדם בבית משפט, השופט נטיל על מישהו כנס. אז הוא יכול, יש לו כמה אופציות לשלם את הכנס. הוא יכול להיות השופט במקום להגיד, רבותיי, לכו תשלם את הכנס, אבל במה? כמה? 1,000 שקל ב-100 תשלומים. בסדר, אפשר לעמוד בזה. הוא יכול להגיד לו, תשמע, תשלם לי את הכנס, בפעם אחת, תוך דקה. יכול להיות דבר כזה? אז זה הבחירה כבר בידי השופט. מי השמיים נגזר עליך שתשלם, כנס. אבל איך תשלם את הכנס? בתשלומים או לא בתשלומים? זה כבר בחירה של השופט. אותו דבר גם כאן. מי השמיים גזרו על דוד שיהיה לה מידת הדין, והוא שמח על מידת הדין, לפי היקדם הזה. אבל זה שהוא פתאום גילה שאבשלום, הוא ממונה להוציא לפועל את מידת הדין, או, מה הוא אומר? מזמור לדוד, ברוך השם, לא איזה עבד או ממזר שהיה מתאכזר אליי מאוד מאוד. זה מובן הדבר, הרעיון. שאלות עד לכאן. אין שאלות. כן. סליחה? אני לא שמעתי את השאלה.
זה סיפור קצת, שאחד שרצו לשלול את הרישיון.
כן.
מכמה חודשים. אז הוא הלך לבית משפט, והוא ביקש שישלו את זה עוד חודשיים, כי עכשיו יש לו חופש, לטפל בילדים, הוא צריך את האוטו. ואז יצא מהשופט, שבגלל שהוא גר בשטחים, אז הוא לא יוותר לו. תן לו דווקא בתקופת החופש את שלילת הרישיון.
כן. אז אותו בן
אדם
קילל
את השופט. הוא קיבל עוד
כנס
יותר קרוב. עכשיו, במקרה כזה, מה
להגיד?
שזה מתאים לסוף של
האמרה
פה ש...
לא, ההפר בדיוק. המקלל, הוא לא היה דוד כנראה. הוא היה ג'ינג'י או לא היה ג'ינג'י?
הוא לא היה ג'ינג'י.
זאת תהיה בעיה. הוא היה כנראה שחור במקום ג'ינג'י. הוא לא היה צריך לקלל. אתה שומע, הוא לא היה צריך לקלל, הוא היה צריך לקבל מידת הדין בשמחה. איך אומרים? צריך לדעת לקבל את המשפט, את הדין. לא כל אדם מסוגל. אז יש לו בעיה, הוא צריך לעשות בתשובה המקלל הזה.
אבל מה שרפיז אותו, שהוא הבין שבגלל שהוא גם במקום כזה, אז השופט...
אתה שומע, זה שהרגיז אותו, העובדה שהוא התרגל, זה באמת... הנה, גם לי קרה אותו דבר. בדיוק מה שאתה אומר, נסעתי לבקר את נכדיי באחד היישובים בשומרון ועצרתי לקחת טרמפ, את הבחורים טרמפים, וכשיצאתי מהמגרש, מהחנייה הזאת, מהמגרש בכביש, אז פתאום עוצרת לידי מכונית משטרה, לא הסתכלת בריא. בקושי עוברת שם איזה מכונית, אני יודע. אולי לא, לא שמתי לב, אם כן השתכלתי, אולי הסתכלתי. יאללה, בוא אחריי, משפט. היא. למה? אני נראה כמו מה? ג'ינג'י, מתנחל, נכון? מתחיל, וואי, עשה לי, כמעט שם אותי בצור. מה? אבל מה קרה בסך הכל? אבל אני כבר קלטתי את המשר. כנראה, המשטרה קיבלה הוראה להחמיר עם המתיישבים. אז הוא בא, אומר לי, פותח את... פתאום הפכתי למי יודע מה, פתח לי ספר החוקים, ספר המשפטים. מה, מי שלא יסתכל בזה, עוד מגיע לו משפט. טוב, אני ראיתי שהוא רוצה להתנכל אליי, אמרתי לו, בסדר, אני... בבקשה, תעשה לי מה שאתה רוצה, אני לא... מה, אני לא הגבתי כמו שהוא קילה. אני ראיתי שהוא רוצה להכביד אותו לא עליי. בסוף הסתכל, אמר, איזה זקן לבן יש לו. הוא סבא בטח, אני סבא. אוקיי, במקום משפט, קבל 750 שקל קנס. טוב, בסדר, אמרתי לו, בסדר. אין לי ספק שאם היה דבר כזה בחוצות ירושלים, היה אומר, חביבי, יכול להיות שלא הסתכלת בריא, הוא כן הסתכל, אני יודע, הוא הסתכל, אני לא יודע. הכביד אותו לא עליי בגלל שאני ג'ינג'י כזה, מה אני אעשה? יש לפעמים סיבות כאלה, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל העובדה שהיום המשטרה קיבלה פקודה להכביד את עולם ולא להקל על הג'ינג'ים. היום גם המשטרה היא לא מקלה על הג'ינג'ים, מחר היא לא תקל על, על האחרים, אני יודע, צבעים אחרים, יש הרבה צבעים בעם ישראל, ברוך השם. אבל לא קיללתי, ולא, וקיבלתי את זה ברוח טובה, עשיתי לו עוד ביי ביי, שלום. אתה מבין? עוד שאלות, רבותיי. אין לכם שאלות. טוב, נסתפק בזה לך. Thank you.